הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה במעמד הסנה ונותן לו את המשימה לך ושלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. משה מקבל בהתחלה כוחות או בירורים בנושאים רוחניים. הנושא הראשון, האות כי אנוכי שלחתיך, הנושא הראשון שאמור לתת למשה הצלחה בשליחות, זה העובדה שהולכים לעבוד את השם. תעבדו נא את האלוקים על ההר הזה. אבל מה שמטריד את משה, דבר ראשון, זה לא איך באופן מעשי הוא הולך לשכנע את העם ואיך הוא הולך לשכנע את פרעה, אלא השאלה המרכזית שמעסיקה את משה, מה שמו של הקדוש ברוך הוא, מה אומר עליהם. הקדוש ברוך הוא עונה שתי תשובות. תשובה ראשונה, אהיה אשר אהיה, כן, יש לך אני אליכם, זו תשובה ראשונה. ותשובה שנייה, ויאמר עוד אלוהים אל משה, השם אלוקי אבותיכם, אלוהי אברהם יצחק ושכן אני אליכם, זה שמי לעולם, זה שמי שם יוד כבב כי לעולם, חזל אומרים לעלים, זה זכרי לדור דור. ומתוך הביאור של השם, שני השמות שיש כאן, שם יהיה ושם יוד כבב כי, מתוך שני הביאורים האלו מופיע המשימה, ואספת את זקני ישראל ותאמר להם פקוד פקדתי אתכם. רש"י אומר פקוד פקדתי, תגיד להם בלשון הזאת ואז ישמעו לקולך, כי הלשון הזאת, בלשון הזאת הם הם נגלים. לגאולת ישראל ממצרים ישנם שני ממדים. ממד אחד הוא הממד הפשוט של עם שנמצא בצרה, שהוא בשיעבוד ובעוני. ריבונו של עולם, בורא עולם, מנהיג העולם, לא יכול לסבול ולהשלים שיש צרה כזאת, שעם שלם סובל איסורים כל כך נוראים. והבחינה הזאת היא בחינה עכשווית. מהר"ל מפראג בספרו גור אריה קורא לבחינה הזאת ישועה. ישועה זה לצאת מהצרה, לצאת מהמצוקה, מהעוני. במובן הזה הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הסנה, לפי חז"ל, כי הסנה הוא קוצני. אמו אנוכי בצרה, גם אני כואב לי איתכם, אני רוצה שנצא, גם לי יש איסורים. בוא, אי אפשר ככה להשלים שיש איסורים כאלו. במובן הזה הגאולה, או הישועה יותר נכון, היא חלק מהמשך של ספר בראשית. גם בספר בראשית, העולם המוסרי והקריאה לתיקון מוסרי עולה. לא יכול להיות שיענו את שרה שלא בצדק, לא יכול להיות שקחו את רבקה, זה לא בסדר, ואם סדום עשתה משהו לא טוב היא צריכה להיענש, כי יש דין בעולם. זה לא יכול להיות שיהיה עוול כזה נורא. כל זה תמון בתשובה הראשונה של הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. רש"י, אהיה, אהיה עמם בצרה זו, אהיה עמם בשיעבוד שאר מלכויות. הרובד הזה שנקרא אהיה, העובדה שהקדוש ברוך הוא הוא שורש המציאות, הוא הבורא של העולם, ולכן יש לו אחריות, יש לו אחריות על העולם, שבעולם יהיה צדק, שבעולם יבשה העני והאביון, מציל עני מחזק ממנו, עני ואביון מגוזלו, שבעת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב ותושיע, כל זה תושיע. אבל יש כאן מערכה נוספת. שם יהיה אפשר להגיד בפה, אבל יש מאחורי הרובד הראשון הזה רובד אחר לגמרי, והוא רובד שנקרא גאולה. הגאולה תלויה בשם אחר שנקרא שמי יוד כבלכה, שם נעלם, שם עליון, שם שאי אפשר לבטא אותו בפה. מהי גאולה? גאולה זה לא לצאת ממצב של מצוקות ושעבודים כאלה ואחרים. גאולה, אומר המהר"ל מפראג בספרו גבורות השם, גם מעריך קצת בגוריה פרשתנו, גאולה זה היכולת להיות בלתי תלוי, היכולת להיות באמת בן חורין, נאמן לאמת הרוחנית, בלתי תלויה במציאות. ריבונו של עולם, חוץ מזה שהוא בורא את העולם, יש לו גם משהו אחר, שהוא בכלל לא תלוי בעולם, הוא לא מחויב לעולם, בכלל כלום, לא חייב לו שום דבר. הבחינה הראשונה מייצגת מחויבות, ואז הוא חייב משהו, מראת העולם, פה, תראה מה קורה פה. יש בחינה אחרת, הקדוש ברוך הוא לבדו, הוא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. יש פה האמת הרוחנית מצד עצמה, הקדוש ברוך הוא מצד עצמה, מה שהוא חושב שהכי נכון באמת לעשות מצד החירות המוחלטת שלו, שהוא לא תלוי ולא מחויב למציאות. זה דבר מאוד נסתר, מאוד סודי, מאוד לא, מאוד קשה להבנה. עולם שלנו הוא כולו עולם שבו כל החלטה היא תמיד קשורה למציאות. לכן אנחנו לא יכולים להגיד בפה יוד כבבקה. כשאנחנו אומרים יוד כבבקה יוצא לנו אדנות, אדון. אדון זה מתייחס לנהל את המציאות, לדון אותה, לברר אותה. על מאחורי הקלעים אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מסתתר פה משהו עליון מאוד. יותר עליון מבריאת העולם. יותר גבוה מבריאת העולם. שיש רצון אלוקי בן חורי. אמת חירותית. שהיא לא קשורה לסדר המציאות, היא לא בעקבות המציאות, היא עומדת לפני עצמה. זה שמי. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב בפרק דרבי אליעזר, היה הוא ושמו. לפני העולם היה שמו. שמו לבדו. השם של הקדוש ברוך הוא זה הרצון שלפני המציאות שלו, בגלל המציאות שלו, קשור למציאות. רצונו מצד הזה שמי. והבחינה הזאת הולכת להתרחש בו גאולה. מה היא גאולה? עם ישראל הולך לצאת ממצרים לא רק כי יש פה צרות גדולות ואיסורים גדולים, אלא כי הוא הולך להידבק במידה האלוקית הזאת. שם השם נקרא עליך, שמך הגדול והקדוש עלינו קראת. עם ישראל הולך להיות יצירה מופלאה שאין כמותה, שהיא בת חורין כמו אלוקים, כמו ריבונו של עולם מצד עצמו שקדם לעולם. עם חירות, עם שחי לפי האמת האלוקית הפנימית שלו. יש שאלות שאפשר לענות ב-SMS, שאלות בהלכה, קורה הרבה, אבל יש שאלות שאי אפשר לענות ב-SMS. האם התורה היא כלי ומהות? נראה לי, זה לא שאלות של SMS. אפשר לענות בתבנית, הבוקר שאלות היא תבנית, שנפל זה, אפשר לענות חלבי, בשרי. אבל יש שאלות שלא ברור לי איך אנשים חושבים. האם התורה הוא כלי ומהות? כן, לא. מחלוקת, הכי טוב להגיד. אנחנו צריכים לצאת לחירות, חירות עולם. בעצם מה שמתברר כאן למשה רבנו, מה שאמרתם בא לשאול, מה הולך לקרות עכשיו? האם מה שהולך לקרות עכשיו זה על פי סדר המציאות הרגיל? טבע. אתה הקדוש ברוך הוא רואה פה צרה, ואתה רוצה להושיע אותה. זה דבר יפה מאוד, זה עניין אחד. או שיש פה משהו אחר לגמרי. מה שמו? מה עומד פה על הפרק? משה רבנו בתוך תוכו יש בו באמת שתי בחינות גם כן. הצד אחד הוא חי מאוד את המציאות העכשווית, רוצה לעשות צדק במציאות. הוא לא יכול לראות איש מצרי מכה איש עברי, זה לא צודק, הוא צריך לברוח בגלל זה, כי הוא עבר על החוק, היה צריך רק לנטרל את האיש המצרי, לא יותר מזה, הוא לא עבר על החוק, הוא צריך לברוח. אבל באמת חז"ל אומרים שהרג אותו בשם מפורש. מה חז"ל רוצים לומר לנו זה? שבעצם מה שעומד פה זה עוד עניין. ולא רק שמשה בתוך עצמו רואה עוול ולא יכול להשלים, שזה ודאי רובד אמיתי. ושמשה אומר, רגע, יש בעולם חירות שצריכה להופיע במציאות, חירות אמיתית, שיש לא להיות משועבד, עקרונית לא להיות משועבד, מהותית להיות אדם בלתי תלוי. משה מאמין בזה, מחפש את זה. משה, כשמו כן הוא, משוי מן המים. משוי מהמציאות, משוי מהזרמים של המציאות. משוי מההכרחים, מסדר העניינים של המציאות. הוא, יש לו משיכה לאמת הפנימית מצד עצמה. מצד אחד, משה נוהג את הצאן אחר המדבר. למה הוא נוהג את הצאן אחר המדבר? להתרחק מהגזל. זה רובד ראשון במשה. רובד הראשון של משה זה שהוא לא רוצה גזל, הוא איש של השם, הוא רוצה שיהיה צדק בעולם, שלא יהיה צרות, שלא יראו בשדות האחרים. אבל מה זה אחר המדבר? מדבר זה מקום שבו אין יישוב, אין סדרי חיים אנושיים, אין את העולם של ההכרחים והכללים. יש איזה משהו עצמאי. אדם יכול לחשוב בצורה משוחררת, לרצות את עצמו, בלתי תלוי. חי את החיים שלו. ויבוא אל הר האלוקים, זה לא רק הליכה טכנית, ויבוא אל האלוקים. זה מה שמעניין אותו. לבוא אל ההר. לחפש את המציאות הנבדלת, הבת חורין. מצד אחד אפשר לומר שמה זה הסנה? שהאש בתוך הסנה, אפשר להתפעל מהאש. האש היא נמצאת בתוך צרה. אז רש"י אומר, סנה עמו אנוכי בצרה, שזה הדגש. שהשכינה, האש, נמצאת בצרה, נמצאת בסנה. וזה מה שעומד על הפרק עכשיו. אבל משה שם לב גם לממד נוסף. לסנה איננו הוא קל. יש פה סנה בן חורין. יש סנה פה סנה שלא שם על הכללים של המציאות. הוא לא חלק ממנה. הוא לא כבול לכבלה, הוא עצמאי לגמרי. הוא לא נשרף. המציאות לא חלה עליו. הוא לא חלק מהטבע, הוא לא נברא בראשית, הוא משהו אחר. מאיפה הוא בא לפה הסנה הזה? מדוע לא עיוור הסנה? משה משה, שתי בחינות. משה משה, יש את המשה של עכשיו, של המציאות העכשווית, שאתה רואה את הצרה ואתה לא יכול לסבול אותה, אתה לא יכול לראות את בנות יתרו סובלות. אבל יש עוד משה. יש משה שהוא מחפש את המשוי מן המים, את האמת הרבת חורין, את החיים שלא משווים לכללי המציאות. במובן הזה משה הוא ממשיך את האבות. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב נגלה אליי. לפני כן, כה תאמר בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם, שלחני עליכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. האבות, אנשים נבדלים, אנשים מופלאים, אנשים שלא, כללי המציאות לא חלים עליהם, אנשים בני חורין, לגמרי בני חורין. מה שהולך להיווצר כאן זה אומה בת חורין. כלומר שתחיה חיים בני חורין, חיים של התורה, חיים של האמת. פקוד פקדתי. הנוסח הזה הוא נוסח מכריע, אומרים חז"ל. דווקא פקוד פקדתי. מצד אחד, בלשון של פקידה, יש מימד של השגחה. הקדוש ברוך הוא משגיח, והוא מאוד שם לב לצרות השונות שיש בעולם. והוא מתייחס, השם פקד את צרה, וריבונו של עולם פוקד את כל האנשים בראש השנה, רואה אחד אחד מה יהיה איתו, מה עניינו, פוקד, עושה מפקדים, עובר אחד אחד מה צודק, מה נכון. ובכל זאת הלשון היא כפולה, פקוד פקדתי. וחז"ל במדרש מביא המהר"ל, מדרש של פרקי דרבי אליעזר, שהמדרש טוען שפקוד פקדתי זה שהמילה פקוד פקדתי, המילים האלה מתחילים באות פ', זה קשור לסוגיה אחרת, שכל הגאולות, כך אומר המדרש, הן באותיות הכפולות. יש לנו חמש אותיות כפולות, מ', נ', פ', צ', כ', שיש אותיות סופיות. וכל הגאולות, אומר המדרש, הן באותיות האלה. גם לעתיד לבוא, איש צמח שמו, מלך המשיח נקרא על שם צמח צדיק. מה זאת אומרת האותיות הכפולות? הם האותיות של הגאולה. ולכן פקוד פקדתי זה לא סתם פקוד פקדתי, זה קשור לאות פי. אות פי, אות שמיוחדת, יש בה את פי כפופה ויש גם פי פשוטה, ולכן היא זה רמז לגאולה. אומר המהר"ל שיש הבדל, יש מסר באותיות הסופיות. בדרך כלל, ברוב האותיות, אין הבדל בין אות שנמצאת באמצע מילה וסוף מילה. זה אותו דבר כשאתה כותב ג', אתה כותב אותו דבר בהתחלה, בסוף, ורוב האותיות ככה. יש פתאום בכמה אותיות שבסוף המילה פתאום משהו אחר, לשנות את הצורה, כאילו אות אחרת באה לכאן. זה אותה אות, אבל בצורה אחרת, שונה. הקדוש ברוך הוא, אומר המהר"ל, ברא את העולם בכ"ב אותיות. הוא ברא את הגאולה בחמש אותיות. אני אגיד בצורה קצת דרשנית, ספר בראשית זה ספר של כ"ב אותיות, וספר שמות זה הספר של הגאולה, ספר של חמש אותיות. והגאולה גדולה מבריאת העולם, כך אומר המהר"ל. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות? אותיות, כדי שהם ייצרו משמעות, הן צריכות להצטרף, אות לאות. רק כשמצרפים אותיות אחת לשנייה, אז נוצרת משמעות, נוצרת מילה. עוד ועוד עוד ועוד עוד, ולאט לאט נוצרת מילה. זאת אומרת שכל האותיות הן כפופות. ומה הן כפופות? הן כפופות לתהליך. הן כפופות לאות שלפני והאות שאחרי ולמילה שהולכת ונרקמת כאן. כדי שאות תהיה בעלת משמעות, היא צריכה להיות בהקשר של אותיות מסוימות, ואז הנה נוצרה מילה. ככה הקדוש ברוך הוא בורא עולם. מה זאת אומרת בורא עולם? כל העולם בנוי ככה, כתהליכים של סיבה, תוצאה, גורמים, ולאט לאט נוצרים דברים. איך נוצרים דברים? זה ועוד זה ועוד זה, יוצא ככה, כל מיני תרכובות, כל מיני עניינים, זה כל העולם ככה בנוי. גם התהליכים הטבעיים והפוליטיים. ויש את האות שבסוף המילה. האות שבסוף המילה היא לכאורה האות הכי משועבדת. היא התוצאה של כל מה שקדם לה. האות האחרונה היא האות הכי לא בת חורין. היא בגלל, אפשר לפעמים לעשות משחקים כאלה, עושים עם ילדים, שאתה כותב את השלוש אותיות הראשונות של מילה בעת חמש, והוא כבר יודע להגיד לך, אה, בטח, אז המשך זה ככה. האותיות האחרונות הן די ברורות מה הולך להיות. הכל מוביל לשם. זה די ברור שלשם זה חותר. היא כפופה לכל האותיות שקדמו לה. מה זה אות סופית, פי סופית, צדיק סופית? זאת אומרת, רגע, אני לא מוכנה. אני לעצמי, אני לא כפופה לתהליך. אני לא תוצאה של התהליך. אני לא, אני עומדת לבד. יש לי, אני פשוטה, אני לא כפופה. אני אחרת. אני לא תוצר של האירועים שקדמו. אני עומדת מצד עצמי, אחרי המציאות, אחרי כל מה שקרה, יש פה משהו חדש, אחר. נבדל מהמציאות. לא כפוף אליה. בראת העולם, לפי מאוד כבד אותיות, עכשיו אני בעולם אחר, שלא כפוף לכללים. פי סופית, לא כפופים לכללים של המציאות. מה זה יציאת מצרים? האם יציאת מצרים זה אירוע היסטורי? יש המון אירועים היסטוריים בעולם. לכל אירוע היסטורי אפשר למצוא נסיבות. היו תהליכים חברתיים ופוליטיים ותהליכים כלכליים וכל מיני סיבה ומסובה וכל מיני דברים שהובילו בסוף לאירוע היסטורי מסוים. יציאת מצרים זה לא זה. זה לא חלק מתהליך. בחיפזון יצאת ממצרים. יציאת מצרים הייתה בהפתעה גמורה. היא לא תוצאה של תהליך. היא פלא. היא משהו שלא מהעולם הזה. כי זה יצירת עם ישראל, ועם ישראל הולך להיות עם שלא מהעולם הזה. אנחנו לא עם שהוא תוצר של אירועים. אנחנו לא עם שהוא חלק מההיסטוריה, הוא לא חלק מהתהליכים. אנחנו בני חורין. אנחנו עם השם. לא שייכים לשום כללים ולשום סדרים של המציאות. כל מי שמנסה להבין את התהליכים ההיסטוריים של עם ישראל, לפי כללי ההיסטוריה רגילים, ובזבוז זמן אחד גדול, ולא שייך בכלל. זה עם אחר לגמרי, עם השם. הוא עשנו, ולא אנחנו. זה מהלך כולו שמימי, אלוקי, חירותי לגמרי. לך תאמר לזקנים, מסורת עתיקת יומין, שאנחנו לא כפופים לזמן. מה, אנחנו לא כפופים לזמן? כן. הייתה אפילו אישה כזאת שהייתה לא כפופה לזמן. סרח בת אשר, אומרים חז"ל, היא העבירה את הסוד הזה של פקוד יפקוד. מאיפה חז"ל, הזקנים ידעו את פקוד יפקוד? כתוב במדרש שהזקנים באו אליה. אמרו, הגיע מישהו אומר שהוא רוצה לגאול את עם ישראל. מה הוא אומר? אז אמרו להזקנים, כך מופיע במדרש, שהוא אומר פקוד יפקוד. הוא אומר, כן, יש לי מסורת מיעקב אבינו, שזה השם פקוד יפקוד. זה האיש. למה הולכים לסרח בת אשר? כאילו מייצגת איזה, זה משהו נצחי כזה. זה שם בת אשר מופיע גם בפרשת ויגש, כאילו ישות בפני עצמה כזאת, ובעוד פרשיות היא מופיעה ישות בפני עצמה. היא מי זאת? יש אפילו מדרשים שנמצאת בימי דוד המלך, שהיא אישה חכמה ש... שיואב סוחר. מה זה הדבר הזה? לא כפופה. מעל הנצח של הזמן, מעל הזמן, פקוד יפקוד. אנחנו לא כלולים. אני חושב, בני חורין, זה מה שהולך להיווצר כאן. ויציאת מצרים יהיה כל הזמן וכל התהליך שתי פנים. פן אחד שצריך עכשיו לעשות צדק בעולם ולהושיע. יש צד אחר שצריך לגלות את החירות ואת את ההתעלות מעל הטבע ואת ההנהגה האלוקית הנפלאה שאנחנו לא כפופים לסדרי הטבע, מעל הטבע, שם השם. בקריאת ים סוף יש צד של צדק, אבל יש צד אחר לגמרי. של שם השם מופיע, והוא לא כפוף לטבע, הוא מנצח את הטבע. אפשר לראות בשירת הים, מה הנושא העיקרי? האם הנושא העיקרי הוא שהמצרים מתו ועזבו אותנו במנוחה? או שהנושא העיקרי שהיה פה משהו מעל הטבע? משהו עליון, מסגב, חירות עולם. רק מתוך הבירורים הפנימיים שמשה מברר לרבונו של עולם, אפשר אחר כך לעבור להשלכות המעשיות של האותות והמופתים. בסוף פרשת שמות יש מצוקה מאוד קשה, למרות שמשה מנסה מאוד. מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה והצל, לא הצלת את עמך. אז לכאורה, אם המטרה הייתה להושיע את עם ישראל מהצרה, אז הצרה רק החמיר, אז בשביל מה הלכתי? זאת אומרת ש צריך לברר שזו לא עיקר הנושא, שבוודאי שגם נושא המצב, אבל זה לא הנקודה העיקרית. ולכן מיד אחרי זה פרשת וירא, שזה המשך ישיר של סוף פרשת שמות. הרי סוף פרשת שמות מסתיים בבעיה, מצוקה. מה משה נותה תראה, ואז וידבר אלוהים אל משה. וההמשך, מה אומר? אני השם, י' כו' כ' מי השם. אומרת, באמת צריך להבהיר היטב שעיקר העניין, עיקר הסוגיה פה, זה הרבה יותר מאשר ישועה מצרה ומצוקה. הנושא הוא להופיע את החירות האלוקית, להופיע את שם השם בעולם, לקבל את התורה. מאוד מעניין לראות כל הזמן את הכפילות הזאת. רש"י בפרשה שלנו, זה מאוד מעניין, המון המון פעמים ברש"י הוא חוזר על פשוטו ומדרשו בפרשה שלנו, המון המון פעמים. מאוד מאפיין את הרש"י בפרשה שהוא תמיד מביא שתי פירושים, פשוטו ומדרשו. למשל, ותפתח ותראו את הילד, כשבת פרעה רואה, רש"י אומר, ותפתח את ותראו, את מי ראתה? את הילד, זה פשוטו. מדרשו, ראתה שכינה. גם ב... ותשלח את המתה, שפחתה, ובותם דרשו, ידע שנשתרבבה המתה עמות הרבה. כל הזמן, רש"י רוצה שאנחנו נקרא את האירועים של משה, מלידתו, כפולים. רובד אחד, רובד של מוסריות, יש פה נער בוכה והיא לוקחת את השפחה ורוצה לטפל בו, רובד מוסרי. ורובד אחר, רובד עליון, נשגב, אלוקי, שכינה עמו, היד שלה פתאום מתפשטת. גם כשמשה ירא, כתוב, וירא משה, אכן נודע הדבר. אז רש"י אומר, וירא משה כפשוטו. מה זה כפשוטו? פחד מפרעה. מדרשו, דאג על הגאולה. מה לגאולה? האם הם רואים? כי יש דלתורים. כל הזמן, כל הרבה דברים, ברגע שעוסקים במשה, יהיו תמיד שתי בחינות, שתי קומות. הרובד הנגלה, הרובד של ניהול המציאות, לסדר את המציאות, לפתור את הבעיות במציאות, ורובד אחר, רובד עליון. איזה שם השם מתגלה פה? איזה בירור פנימי רוחני מתגלה כאן? ההתרגלות הזאת שמתחילה עכשיו בספר שמות היא התרגלות המבט של גאולה. הוא קורא לזה בישראל ותחייתו מבט כפול, מבט של שתי הבנות, הבנה סיבתית והבנה מוסרית. כך הוא כותב, יש את ההבנה הסיבתית, יש רובד עליון יותר, מה הערך האלוקי שמתגלה. ואז הוא כותב שההבנה השנייה היא שמה נמצא האומץ, הזיו של החיים, שם נמצאת החירות. צריך להסתכל, כך הוא אומר, בהסתגבות כפולה. וזה אורו של משיח, זו גאולה. גם ישעיהו הנביא, כשהוא התנבא על הגאולות בפרקי הנחמה שלו, הלשון שלו כפולה. אנוכי, אנוכי ומנחמכם, נחמו, נחמו עמי, התעוררי, התעוררי ירושלים. הרבה, אנוכי, אנוכי ומנחמכם. עוד הרבה ביטויים כפולים, והמדרש מציין את זה, שישעיהו מתנבא בלשון כפולה. כי תמיד גאולת ישראל, יש בה ישועה וגאולה. יש בה הצד הזה של ליבשה מהצרה, שקדוש ברוך הוא פה איתנו, משגיע עמכם בצרה, דואג לנו, ויש רובד שני, שזה החירות העצמית של עם ישראל, שהוא מעל המציאות, שהוא צריך להיות בעצמו נבדל, חי את חייו הרוחני. שבת שלום, בשורות טובות, והצלחה לכם, בשמחה.